שעה היסטורית. קרל החמישי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על תנועת הרפורמציה בגרמניה של המאה ה-16.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה אנחנו מדברים הערב?
אנחנו נדבר על קרל החמישי, אבל עם זה נדבר על הרבה דברים, מפני שזו תקופה סוערת ועשירה מאוד, תקופת הרפורמציה בגרמניה.
באופן כללי אנחנו נשארים מבחינת ציר הזמן, פחות או יותר באותה תקופה שבה עסקנו בתוכניות הקודמות.
ראשית המאה ה-16.
ראשית המאה ה-16, אנחנו עד עכשיו דיברנו בעיקר על מה שקורה באנגליה, הזכרנו גם את היחסים הלא פשוטים עם ספרד, ועכשיו אנחנו מתרכזים בגרמניה.
ויחסים לא פשוטים בגרמניה. מפני שיש נזיר אחד, מרטין לותר, אשר גילה פתאום שקניית הסליחה על ידי כסף, קניית המחילה על החטאים שלנו, על ידי כסף, לא מתאים לדת הנוצרית.
בעצם הביקורת הגדולה של לותר הייתה על המנהג הנוצרי ש... הפך להיות יותר ויותר דומיננטי באותם ימים, שבו אתה מבצע את חטאיך, אבל חושש מאוד ממה שיקרה בעולם הבא, אתה הולך לכומר, משלם לו בעין יפה, ומקבל כתב מחילה בחסות האפיפיור.
ומאחורי כל זה יש בעיה ארכיטקטונית. האפיפיור רוצה להקים כנסייה מפוארת ברומא, זאת שעומדת היום, והיא עולה המון. על מנת לממן אותה, חייבים למכור את החטאים.
אנחנו יודעים מי חשב על הרעיון הגאוני הזה של כתבי מחילה למחירה?
פשוט מאוד, הכמרים הקתולים זקוקים לכסף, ומישהו זקוק לכסף, הוא מוצא אותו בכל מחיר, בכל אפשרות.
וההמונים כמובן הלכו שבי אחרי הרעיון הזה.
לא כולם, כי היו את הרגשה לא נעימה, למשל. היה בסביבת לותר דוקס, שאסף 5,000 רליקיות, זאת אומרת, שרידים של קדושים, ונשאר גם חלב שהמתולה מריה, למניקה את ישו.
סליחה. הוא השיג את החלב?
כך הוא טען.
זה נשמע לי לא כל כך הגיוני מבחינה ביולוגית. חלב לא אמור לשרוד מאות רבות של שנים.
אבל אנשים באו, הסתכלו על החלב, הרגישו שהחטאים שלהם עפים לשמיים, והיו מרוצים תמורת השלום.
תשמע, הדוכס הזה נשמע לי איש חכם מאוד.
הוא הביא המון כסף.
ישר אבל... לא, אבל חכם.
אבל הוא לא הסכים עם לותר, מפני שלותר היה פוגע בהחלטותיו. כך שאנחנו מגלים כאן בעיה תיאולוגית, אבל גם בעיה פיננסית, מאוד מאוד שפלה. והעובדה שאדם יכול לשלם כדי שאלוהים יסלח לו את החטאים, היה דבר מקומם ומאוד מעניין. ב-2007, כלומר לפני שנים מספר,
3 שנים,
גילו בגרמניה פתק של מזכירו של לותר, מסתבר שהיה רק מזכיר,
כן.
ששם הוא כותב שהנה, הנה, לותר עומד לפרסם טונייל, שכל לתקוע במספרים,
כן.
את התזיסים שלו, 95 תזיסים, על דלת הכנסייה בוויטנברג.
חשבתי שתגיד שעכשיו ב-2007 מצאו שרידים לחלב ההוא של הדוכס, אבל כן. אני מבינה שזה לא קרה לשמחתנו.
לא, זה בתקופה היא.
כן.
בנחיים אני חושב שהחלב יחומץ.
אז לותר בעצם לאט לאט, סליחה על המילים שוודאי לא ינעמו לאוזני האפיפיור, חושף את ערוותה של הכנסייה הקתולית.
אבל מיד יש תגובה. תגובה מאוד חזקה, קודם כל הקיסר. אבל הקיסר נאלץ על ידי הנסיכים הגרמנים, סוף סוף הוא לא שליט אבסולוטי, להעניק כתב חסות ללותר.
רגע, בוא נבין את יחסי הכוחות. כשאתה מדבר על הקיסר, אתה כבר מדבר על קרל החמישי?
כן.
אז קרל החמישי, למעשה, מגן על לותר בפני הכנסייה?
קרל החמישי נולד ב-1500, וקל מאוד לדעת את רגילו ושל כל השנים של המאה ה-16.
קל לחשב.
הוא בן 17.
אז בשלב הזה הוא בן 17 והוא כבר קיסר גרמניה.
כן, אבל מי שהוא נותן לו עיצות, לא קיסר גרמניה, קיסר האימפריה הרומית הקדושה, כן. של האומה הגרמנית.
כן, שיום אחד תהפוך לגרמניה, אבל זה באמת יקרה עוד מאות רבות של שנים. אז קארל בן ה-17 מחליט להגן על לותר? איזה אינטרס יש לו לצאת?
היועצים שלו.
אבל למה היועצים שלו בעצם יבחרו להעניק עדיפות ללותר על פני הכנסייה הקתולית, החזקה, העשירה?
לא, לא, לא עשו את זה. פשוט מאוד היו מוכנים להתווכח. לא לשרוף אותו, כפי שנהגו. הכנסייה הקתולית הייתה מאוד מאוד מומחית כן. בשריפה. ודרך אגב, הקיסר קארל החמישי בזקנתו הצטער מאוד שהוא נתן ללותר לפעול.
להצטער שהוא נתן
כן,
ללותר
כן,
לפעול.
כן, כן, הוא ממש הייתי חייב לגמור את זה, והיו שם אנשים שטענו, הריינוס, הנהר הגדול, שקיבל את האפר של יאן הוס, ואת הקן הדתי ממאה שנה קודם, היה חייב לקבל גם את האפר של לותר.
רגע, אתה עכשיו מכניס פה דמות חדשה. מי היה יאן הוס?
יאן הוס היה קתולי, כן. שניסה במאה הקודמת לתקן את הכנסייה, הוא לא הצליח, הוצא להורג.
והאפר שלו נשפח לריינוס.
כן.
ועכשיו אמרו המתנגדים של לותר, חבל שלא זכה לאותו גורל.
בדיוק.
אבל בכל מקרה אתה אומר שקארל מחליט להגן עליו. זה לא מעורר אתך...
קארל נאלץ על ידי הנסיכים הגרמנים. סוף סוף גרמניה לא הייתה מלוכה אבסולוטית. כן. לא הייתה דיקטטורה, הייתה מפדה פאודלית, עם זכויות לכל מיני נסיכים.
למעשה הייתה מורכבת מהרבה מדינות קטנות, נכון?
היו כ-200 מדינות. היו גם מדינות גדולות, אחדות,
כן.
אלה היו נותנים את הטון, אבל היו גם כאלה שאם מישהו הציל היה בעל איזו גבעה, היה יכול לתלות צלף באדמה, וסימן שהוא יכול להיות שופט חיים ומוות, ולהקים מדינה.
אה, נחמד. כן. זה דווקא נראה לי מעודד יזמות אישית.
זה למעשה היה גם אסונה של גרמניה. קארל החמישי היה הומניסט, אדם שקיבל חינוך קתולי, טוב מאוד, אבל הוא היה מאוד צעיר, ותחת לחץ של השפעות שונות, אבל כן, כשיזקן, יצטער על הטעויות
כן.
שהוא עשה לפי דעתו, בהיותו צעיר.
אבל הכנסייה הקתולית לא ניסתה להתנקם בו על כך שהוא סירב לעשות את דבריו ולא שרף את לותר?
אז הכנסייה הקתולית יכולה להתנקם בנזיר, היא לא הצליחה, אבל מקיסר הגרמני זה בלתי אפשרי.
אז לותר ניצל.
לית עתה הוא ניצל, ואז מתחילה בגרמניה פריחה גדולה מאוד של דעות, מהפכה רוחנית. ויש גם לפני השלב הזה הומניסטים גרמנים שדווקא נוגעים בנו, בעם ישראל, בצורה מאוד מעניינת. היה הומניסט בשם רוישלין, אשר יצא חוצץ נגד שריפת הספרים היהודים, מפני שיהודי מומר בשם פפרקורן, אשר נעזר לידי הנזירים, הגיע למסקנה שהתלמוד הוא כולו אנטי-נוצרי, ויש לשרוף את התלמוד.
זה מעניין, כי אנחנו כולנו מכירים את הסיפור המפורסם על היינה, שאמר במקום שבו שורפים ספרים, ישרפו יום אחד בני אדם. והנה אתה מספר שהיה לזה למעשה תקדים היסטורי.
אני חושב שהוא ידע את הפרשה הזאת המפורסמת. רואה שנתנגד לשריפת הספרים, וזה היה מאוד מעניין שתיאולוג נוצרי מתנגד לשריפת ספרים עבריים. ואז הופיע ספר שנקרא פיסלי וירורום אובסקורורום, כלומר האגרות של אנשים החושך. מאז בא הביטוי הזה שאנשי חושך, כדי לציין אנשים שמתנגדים להתקדמות בכל התחמים.
ביטוי שמשתמשים בו עד היום.
עד היום, כן. וזה היה למשל ספר שתקף בחריפות גדולה מאוד כל אלה, גם את האנטישמים, וכל אלה שמתנגדים לתיקון בכנסייה הקתולית.
ספר שרויכלין כתב?
רויכלין היה בן אלה. והוא גם מצוטט.
כלומר, זו הייתה אסופת מאמרים.
כן, של אנשים שונים. ובין אלה שכתבו היה אוריך פון הוטן. אוריך פון הוטן הוא היה אביר גרמני, שהפך עוין לכנסייה הקתולית ולכל המנגנון הפיאודלי. אמנם מת לפני לותר, שנה או שנתיים לפני זה, הוא מת לחלות סיפיליס. והוא גם כתב בספר הראשון בהיסטוריה על המחלה הזאת, דמורו גליקו, על המחלה הצרפתית. משום מה, המחלה הזאת, פותת הגופה, כל עם נתן לה את השם של האויב.
כלומר, הגרמנים שהיו במאבק עם הצרפתים, קראו לה אגבת, לסיפיליס, המחלה הצרפתית.
כן, בצרפת קוראים לזה
המחלה. המחלה הגרמנית.
לא, האיטלקית.
האנגלית. האיטלקית. כמה אויבים יש לכולם, כבר קשה לעקוב.
לא. כל האומות המשתפות בחלוקה הזאת של תוארים.
אבל זה מעניין, ההתנגדות הזו של רויכלין ואחרים נובעת מתוך רצון לשמר את הספרים ולא לפגוע בהם, נובעת מתוך התנגדות להתנכלות ליהודים. מאיפה זה מגיע?
רויכלין הוא הומניסט, ידע לטינית.
כן, מי שיודע לטינית זה כבר, אנחנו נותנים לו נקודות זכות.
אבל הגיע למסקנה שהיא לא מספיקה. יש ללמוד גם יוונית. הוא הסתלם ביוונית והפלי לעשות. ואז הוא הגיע למסקנה שיש עוד שפה עתיקה חשובה, העברית. שאי אפשר להכיר את העולם העתיק רק עם היוונית ועם הלטינית, חייבים גם לדעת עברית. וזה היה משהו חדש לחלוטין. והכנסייה התנגדה לעניין זה, מפני שזה סוף סוף עניין תיאולוגי. השפה העברית חייבת להיות רק של הכמרים, אבל עכשיו האדם חילוני, הוא מטיף ללימוד העברית, אפילו עושה ספר על לימוד השפה העברית. בצד תקופה הייתה מאוד מאוד סכנות גדולה לגבי היהודים, לא בתור אלמנט דתי, אלא אלמנט הומניסטי, שאי אפשר לדבר על הדת הנוצרית, אם לא מכירים את היהודים.
באופן כללי הייתה מגמה של פתיחת אופקי ההשכלה.
כן.
וזה כלל גם התעניינות בשפה העברית, בתרבות היהודית.
לנו זה מאוד מעניין שרויכלין עמד במאבק עם כל בני דורו כדי להגן על הספרים העברים שלא ישרפו.
כן.
והוא הצליח. כלומר, הם לא נשרפו. ואז בא כזה מין, אפשר להגיד, רתיחה אינטלקטואלית. סקרנות יוצאת מן הכלל. אפשר להגיד שגם הקבלה עניינה אותם.
והיו, את הנוצרים.
היו הומניסטים נוצרים שהתחילו ללמוד קבלה. והיו אפילו איטלקים שהיו מקובלים עם נוצרים. זו תקופה מאוד מעניינת, מאוד מוררת סקרנות.
וזה עוד לפני שלטונו של קארל החמישי, נכון?
זה לפני ובזמן.
מי היה הקיסר לפניו?
זה היה מקסימיליאן, הסבא שלו.
סבא שלו, מה קרה לאבא?
היה מת בינתיים, כן.
הבנתי.
כן, זה קורה.
אני שואלת כי בשביל שתהיה כזו פריחה אינטלקטואלית, צריך לקבל גם תמיכה מהממשל, מהשלטון. אז מקסימיליאן וקארל תמכו בפריחה הזו, בסגסוג הזה?
הם תמכו, אבל לא בלותר. עכשיו יש בעיה גדולה פוליטית. נגד קארל עומד פרנסואה הראשון, מלך צרפת. וזה למעשה סכסוך ארוך מימין, ולמעשה המאבק הוא על ההגמוניה באירופה.
אגב, אנחנו בתוכניות הקודמות עמדנו על הקשרים המשפחתיים בין השליטים השונים. המשפחה של קארל החמישי,
זה בית הבסבורג.
זה בית הבסבורג.
כן.
אין להם שום קשרי דם למלכי צרפת ו...
כן.
דווקא יש.
כן, יש. כל פעם שיש איזושהי הפוגה ביחסים הבינלאומיים, מתחתנים. ואני כבר אמרתי שהייתה סיסמה, אוסטריה מאושרת, את מתחתנת, וכל האחרים מלחמים אלה באלה.
כלומר, זו הייתה אסטרטגיה פוליטית של בית הבסבורג.
בהחלט.
אבל יש קשר משפחתי בין פרנסואה לבין קארל, או ש...
לא, אם עולים באילן היוחסים,
אפשר למצוא איזה כן. אבות משותפים. אבל לא כן. משהו, זה לא שהם בני דודים, כמו שראינו
לא,
למשל.
לא, לא, לא. השושלת הצרפתית בעת ולואה, בפריחה גדולה מאוד, פרנסואה הראשון, הוא היה המלך הראשון, שער הנסנס, כל צרפת מתכסה בארמונות נפלאים, הסופרים גדולים, גרגוטיה, רבלה, יגרויה ונגריאל, הספרות הצרפתית פורחת, צרפת מרגישה את עצמה מאוימת, מפני שבמזרח גרמניה, ובראשה קארל החמישי, בדרום ספרד, ובראשה קארל החמישי.
כלומר, קארל מולך גם בגרמניה וגם בספרד.
כן, כלומר צרפת נמצאת במצור.
אני עוצרת אותך רגע, כי אני זוכרת מהתוכניות הקודמות, כשדיברנו על המלחמה של אנגליה בספרד.
כן.
אז מלך ספרד לא היה גם מלך גרמניה.
קיסר
גרמניה. קיסר לא התכוונתי להעליב את אף אחד פה.
זהו. הוא כן קיסר גרמניה, הוא מלך ספרד.
כי בית הבסבורג שולט גם בספרד?
כן.
ומה יקרה אחר כך שיפריד?
אחר כך נעסוק מה שיקרה אחר כך. החליט אתה, המצב הוא כזה, שפרנסואה הראשון, נמצא במסור.
אז אתה משאיר אותי וסקרנותי אינה ממומשת, בסדר.
לא, עכשיו בעניין, מה יכול לעשות שליט נוצרי כאשר הוא מוקף אויבים נוצרים בצפון ובדרום?
לפנות לאפיפיור?
לא.
אז מה?
לפנות לסולטן הטורקי.
לפנות לסולטן הטורקי?
כן.
למה להכניס את הטורקים לסיפור?
מפני שטורקיה עומדת במזרח ויכולה ללחוץ על האימפריה הבסבורגית.
הבנתי. ומה האינטרס הטורקי לעשות את זה?
זה אינטרס גדול מאוד, מפני שצרפת היא מדינה די חזקה. והברית שנחתמת עכשיו בין צרפת לבין טורקיה, תחזיק מעמד 200 שנה, עד שנפוליון יפלוש למצרים.
כלומר, אז מבחינת טורקיה זה היה צעד ממש חשוב, גם ארוך טווח וגם...
כן, אבל בעולם הנוצרי זו שערוריה שאין דוגמתה. מלך נוצרי עושה ברית עם הטורקים. וקארל החמישי, שהוא לא היה טיפש, מה יכול לעשות במקרה כזה? מה את היית עושה במקומו?
אז אני כבר חשבתי קודם שיפנו לאפיפיור. לא. אבל זה לא, הפתרון הזה כנראה לא עוזר.
יש לפנות לאיראן.
לאיראן?
כן, מפני שאיראן יכולה לתקוף את האימפריה העות'מאנית מן המזרח.
אני לא מבינה, איך מתוכנית היסטורית על קיסר גרמניה, הגענו לטורקיה ואיראן, עוד מעט תכניס לי גם את השגריר הטורקי, מי יושב איפה, כן, והאיום האיראני.
היה, כן, מה שהגריר טורקי בצרפת, ואחרי זה...
קיבלו אותו, אני מתארת לעצמי, בסבר פנים יפות, כל אחד ישב באותו גובה, לא הייתה בעיה.
כאשר כל מיני שליטים מוסלמים אמרו לסולימן שיפסיק עם הברית הזאת, עם הצרפתים, אז הוא אמר, אני לא יכול לעזוב את האח שלי. הם שאלו, מי האח שלך? הוא הפרנסואה הראשון.
כלומר, ממש הייתה שם...
כן, הם
נוצרה לחמור. חברות ממש, או שזה רק היה אינטרסנט?
לא, לא, לא. כל אפריקה הצפונית הייתה בידי האימפריה העות'מאנית. והיו קרבות על טוניס,
כן.
בין הצרפתים לבין העות'מאנים. ככה שזה היה משהו מאוד קונקרטי.
ברור. אז איך איראן עכשיו פתאום נכנסת לסיפור?
קרל החמישי לא היה חכם גדול, אבל יש אינטרס יסודי. אם התוקפים אותי, הם באים מן המזרח, אני חייב למצוא מישהו
מן המזרח הרחוב יותר. שיתקוף אותם מהמזרח שלהם. כן. אבל מי שולט באיראן באותה תקופה?
הברית עם איראן לא התקיימה. היו ניסיונות, היו שגרירים, אבל מעניין שהמחשבה הפוליטית של קרל הייתה מקיאווליסטית לחלוטין. אם כי עד הסוף היו כל מיני סטיות אצלו מן המקיאווליזם. אבל זו מחשבה פוליטית מעניינת מאוד. פתאום האופק ההיסטורי
נפתח.
מתרחב בצורה, כאילו אנחנו בעולם המודרני של היום.
מעניין, מעניין מאוד. אז האיראנים בסופו של דבר לא נכנסים לסיפור.
לא, אבל יש חילופי מכתבים, והמכתבים קיימים עד עצם היום הזה.
אבל הברית הזו בין צרפת לבין הטורקים, מולידה מתקפה על בית הבסבורג?
זה כמובן, אבל התירוץ שמעשו הצרפתים מול העולם כולו, פתאום בריטים ומוסלמים, אנחנו עשינו את הברית הזאת כדי להגן על נוצרים הנמצאים באימפריה העות'מאנית.
כלומר, השיח הוא כן עדיין דתי. הם לא יכולים לתת נימוק פוליטי חילוני בהקשר הזה, ולכן הם מרפדים את המעשה שלהם בהצדקות דתיות.
כמובן, כי זה פעל בתקופה הזאת. אבל למעשה זאת הייתה ברית אפילו צבאית, מפני שפרנסואה הראשון נתן לצי הטורקי בסיס בדרום צרפת. מה שהייתה שערוריה איומה בימי העולם הנוצרי.
אבל פורצת ממש מלחמה, או שזה רק עניין של מאזן כוחות?
לא, לא, יש מלחמה. טוניס, למשל, היא מרכז המלחמה. לוחמים על טוניס, פעם מנוצרית, פעם ממוסלמית.
כלומר, הטורקים ששולטים בטוניס, כל הזמן מתחככים עם הגרמנים שמנסים לכבוש אותה בעצמם.
לא הגרמנים, אלא מי שנשלח, החיילים הסחירים, שנשלחו על ידי כוח מסוים כדי לכבוש את טוניס.
אהה. ואיך זה משפיע בסופו של דבר על היחסים בין גרמניה לבין צרפת? הרי זה מה שהתחיל את כל הסיפור.
אני רוצה להגיד לך שזה למעשה הבעיה המרכזית של ההיסטוריה הצרפתית. היווה לגרמניה. והמלחמה ב-1870 תפרוץ מפני שהם אמרו, אנחנו חוזרים לתקופה מפני שהמועמד ספרדי לכתר גרמניה, ואז הצרפתים אמרו, אנחנו חוזרים לתקופה של המאה ה-16, כשאנחנו נהיה מחותרים גם על ידי הצרפתים, זה הספרדים, ואז הם יצאו למלחמה והפסידו, זה פרק אחר.
כלומר, יותר מ-300 שנים קדימה, עדיין השאריות של הסכסוך ההוא בין צרפת לבין גרמניה משפיעות.
כן. Thank you. עכשיו נחזור לגרמניה של המאה ה-16.
כן.
אנחנו עדים להתקוממויות. מי היה הקיסר קרל החמישי? מי היו הוריו? אמו הייתה מריה בבורגונדיה, כלומר, מן האזורים שלחמו בצרפת. ועל כן הוא חייב לרשת מצב של מלחמה מתמדת במערב אירופה. קרל החמישי טען שהצרפתים לא הזירו לו את כל השטחים שמגיעים לו בכוח ירושה. אבל יחד עם זה, לשים לב שהוא מאוד אהב את השפות הצרפתית, הוא סוחב שפת האם שלו הייתה צרפתית, בני שנולד בגן, שזה על גבול בלגיה היום.
אוקיי.
קשה להסביר את המשיכה שלו לתרבות הצרפתית, שסוף סוף תרבות של לבינה עוינת, הוא טען. אבל פריס, שהוא מאוד אהב לבקר בה,
כן.
בנעוריו, פריס איננה אורבס, עיר, אלא היא אורביס, עולם.
כלומר, הוא ראה בפריז עולם ומלואו, המקום כן. שממנו תגיע התרבות.
שפת האם. אפשר להבין את זה. אנחנו עדים לפוליטיקה מאוד מקיאווליסטית, למשל. כאשר לקרל יש בעיות, סוף סוף הוא שלט גם על אוסטריה וגם על הונגריה.
כן. כלומר, הוא שולט על אוסטריה והונגריה וגרמניה וספרד.
ספרד, כן. זה לא דבר קטן.
לא דבר קטן.
כאשר איש...
הוא רק בן 17 כשהוא נכנס לתפקיד.
בדיוק. כאשר פורץ מרד בהונגריה, מרד הצרפתים תומכים במורדים הללו שהם נגד קרל החמישי, וקם אפילו מלך הונגרי עצמאי שרוצה להילחם בקרל החמישי כדי להקים לעצמו ממלכה הונגרית.
אז ההונגרים דורשים אוטונומיה.
כן.
והצרפתים מסייעים בידם.
לא אוטונומיה, עצמאות.
מלוכה, עצמאות ממש.
כן.
והצרפתים מסייעים בידם כדי לפגוע...
בוודאי.
בגרמניה.
אני אומר שאילו מקבלו באמת, הם מאוד נהנה. מהנוף הפוליטי של אירופה במאה ה-16.
אז מה קרל עושה?
הוא לוחם, הוא מצליח לדכא את המרד ההונגרי.
בכוח הזרוע.
בכוח הזרוע, אלא מה? זה הארגומנט האחרון של המלכים, זה הכוח. ואנחנו עדים עכשיו גם לפריחה גדולה מאוד ספרותית בשתי ארצות, ולמעשה זה עולם חדש. אפשר לדבר על המאה ה-16 כמאה מהפכנית.
כמה שנים אגב קרל שולט? מגיל 17 ועד?
זה מאוד מעניין ש... באותה תקופה הייתה מחלה שמין רומטיזם לגוטה.
כלומר, שיגרון כזה.
שיגרון, בדיוק. הוא סבל מזה. והוא הרגיש ב-1526 שהוא לא יכול להמשיך להיות קיסר. אז בבלגיה הוא כינס את כנסת המעמדות באותה תקופה. הוא מאוד מעניין. כשהוא בא לישיבה, הוא נשען על בחור בלונדי גדול וחזק. זה וילהלם יורנג', כלומר מי שבעתיד יהיה הראש המרד
נגד ספרד, מי שעכשיו נשלטת על ידי גרמניה.
זה לא נשלטת, זה ברית.
ברית.
כן.
אמרנו שלמעשה קרל החמישי שולט גם בספרד.
כן.
אז וילהלם יורנג', זה שיוביל את המאבק ההולנדי.
לעת עתה הוא נתין כנוע
נאמן, שאפילו ממש מסייע לו ללכת.
ללכת, כן. הוא מאוד מעניין, אותו קרל החמישי שלמד בקושי ספרדית, מחליט לבלות את שארית ימיו בספרד.
אז הוא באמת פורש בגיל 46, כן. אחרי 29 שנות שלטון.
והולך למנזר בשם יוסטה בספרד, ושם הוא יבלט שנתיים האחרונות של חייו.
הוא ימות בגיל 48?
48, כן. להיות קיסר זה מאוד קשה.
אני רואה.
כן, כן. ובכן, עכשיו יש לנו הפרדה. עם אותו הוא משאיר את האימפריה של אח שלו, וספרד בן שלו, ככה עוד פעם האיחוד הזה שאיים על אירופה נפרד, ויש היום היסטוריונים שטוענים שהוא עשה טעות גדולה, שהוא הסכים להפרדה הזאת. ברגע הזה המקיאווליזם שדרש ממנו להיות שליט של מעצמה גדולה לא פעל. מה שכן פעל זה הדאגה לאח הקטן שלו, כלומר שהוא יהיה יורש עכשיו של הונגריה, אוסטריה, צ'כיה, והקטע נפרד.
אז הוא למעשה מפצל את תחומי השלטון של בית השמאל. הבסבורג.
כן, ליטתה, כן.
וכך נפרדת ספרד מגרמניה.
כן.
מה שאמרנו בתחילת התוכנית שיקרה כשספרד תתקוף גם את אליזבת.
אז הזכרתי שבסוף המאה ה-19 הייתה סכנה שספרד תתאחד עם גרמניה, ואז נפוליאון השלישי יצא למלחמה האומללה שלו.
אבל הם לא משתפים פעולה? כלומר, היורשים, אחיו ובנו, נכון?
כן, כן.
הם לא משתפים ביניהם פעולה? הם לא רואים את עצמם עדיין
שייכים
לאותו בית, לאותו שלטון?
יש כאן נקודה מעניינת שאני לא נגעתי בה. הנישואים. הם התחתנו כל הזמן לתוך המשפחה.
אוקיי.
למשל, האשתו של קרל החמישי.
כן.
הייתה נסיכה פורטוגלית, אבל היא הייתה קרובת דם, הייתה בן דודה שלו. ויש אנשים שטוענים שהניסויים בתוך החוג הצער הזה של המשפחה מביא לניוון מסוים.
מבחינה גנטית,
כן, כן.
מיני מחלות לא רצויות, לכן זה לא מומלץ עד היום.
כן, אבל הם לא ידעו את זאת, אותה תקופה. להיפך, הם חשבו שיותר מתקדנים בתוך המשפחה.
הם רק משביחים את הגזע.
הם חשבו את זה ככה, כן.
אז יש עדויות לכך שאכן מי מהצאצאים היה פגוע מאיזושהי...
המקרים של ניוון במשפחת הבסבורג הם מרובים, והיו רופאים כבר במאה ה-19 ששמו יד על הבעיה הזאת, אבל אי אפשר היה לשכנע למשל פרנץ יוזף לא להתחתן ולא לתת לנסיכים שלו להתחתן בחוג המשפחה. כן.
מעניין, אז מה קורה עכשיו לשתי הממלכות הנפרדות האלה? אילו יחסים הן מקיימות ביניהם? כלומר...
הן מקיימות יחסים טובים, יש שגרירים ונציגות דיפלומטית.
אבל כל אחת רואה בעצמה ממלכה נפרדת?
כן, וכל אחת מעורבת במלחמות עם אויבים אחרים. וכאן ההיסטוריה האירופאית הופכת יותר ויותר קשה להבין, אבל יותר ויותר מעניינת. כן.
אני חוזרת רגע לקרל החמישי.
כן.
אמנם הוא כבר מת, אבל בכל זאת. דיברנו על היחסים שלו עם הצרפתים, שהיו קשים מאוד.
כן.
איך היו היחסים שלו עם האנגלים?
אז זה מאוד מעניין. אל תשכחי שהבן שלו ינסה ליבוש את אנגליה.
פיליפ הבן השני, של קארל? פיליפ השני.
כן. הוא יצא עם האינווינציבי לארבדה, הצבא הבלתי מנוצח.
הוא למעשה מלך ספרד.
שכן נוצח. הוא התכוון... לחסל את הדת הפרוטסטנטית על ידי חיסול המדינה הפרוטסטנטית החזקה ביותר, שזאת הייתה אנגליה.
כן, זו המלחמה שתיארנו בהרחבה כבר בתוכניות הקודמות,
כן.
אבל קארל עצמו מקיים יחסים טובים עם אנגליה?
אל תשכחי שהוא היה, שהוא דיברו על החתונה עם השיחה האנגלית, שהתוכנית הזאת נפלה. אבל אנגליה הייתה שאלה גדולה מאוד. מפני שהיא הופכת יותר ויותר מעצמה ימית.
המלחמה הקשה בין ספרד לבין אנגליה נובעת בין השאר מהפער הדתי בין שתי המדינות, כפי שהזכרנו.
גם בגלל דאגות האימפריאליות. סוף סוף
ברור.
שתי המדינות הללו מקימות עכשיו אימפריה, אשר תהיינה עוינות במשך מאות בשנים.
אבל בימי קרל החמישי,
כן.
אנגליה היא כבר אנגליקנית, כלומר היא כבר כופרת בדת הקתולית. הנרי השמיני חי במקביל לקרל החמישי.
כן.
אז אין ניסיון של קרל החמישי לתקוף את הנרי השמיני בגלל השינויים הדתיים המפליגים האלה?
לא, הבעיה הייתה לא בגלל השינויים הדתיים, הייתה בעיה האימפריה, המושבות, ועכשיו המריבה הגדולה מאוד זה מי יתפוס יותר שטחים מחוץ לאירופה.
אז גם בין ספרד לאנגליה אתה אומר הדת הייתה רק תירוץ.
אני מאמין שהם האמינו במה שהם אמרו, אבל האינטרסים היו מנוגדים, והאינטרסים הכתיבו את הפוליטיקה.
למעשה, הנרי השמיני קשור לקרל החמישי בקשרי משפחה, נכון?
כולם היו קשורים.
מה שאני מנסה להבין זה איך פועלים האינטרסים בסיפור הזה. כלומר, כשאת נשואה למלך אנגליה, כמו קטרינה, אבל את דודה של קיסר גרמניה, שנמצא באימות מסוים עם האנגליה, אז לטובת מי את משחקת?
זה, המשפחות הללו היו רגילות למלחמת אזרחים בתוך המשפחה עצמה. אתה יכול להיות בת דודה, אבל אתה עוינת. אני אוהב אותה, אבל אני שולח את הצבא שלי נגדך.
כלומר, הייתה הפרדה בין הקרבה המשפחתית לבין האינטרסים המדיניים.
ודאי, בתחום לגמרי נפרד, והם תמיד חשבו שעל ידי ניצחונות צבאיים נוכל להחזיר את אחדות המשפחה על כנה.
הזכרת קודם את ההתקוממויות נגד קרל החמישי. מה בעצם היו המוקדים העיקריים?
אני רוצה להגיד לך, היו למשל שלוש התקוממויות בשלב המוקדם למלכותו של קרל. הייתה התקוממות בהולנד, שדוקה בקלות. אבל, שימי לב, ההולנדים ימתינו דור אחד, וכאשר ימלוך בנו של קרל,
פיליפ השני,
יבוא המלך הגדול, והקמת הולנד העצמאית.
המרד הגדול שאותו יוביל וילהלם מאורנג' שאותו הזכרנו קודם.
אבל היה גם מצב אחר בספרד. בספרד, עם הכתרתו של קרל, של מלך ספרד, במרד הקומונרוס, כלומר מין מרד עירוני נגד השלטון החדש, שפתאום מתאחדת ארגון וקסטיליה ומדקים אותם,
קומונרוס מה, מקומונה?
כן, מקומונות. ומאוד מעניין שמשתתפים גם אצילים עירוניים, לא כפריים, במרד הזה. והוא חמור, הוא מחזיק מעמד. עכשיו עד הסוף הצבא של קרל מצליח להשתלט, והם מוצאים להורג. אבל מה? כאשר הדיקטטורה של פרנקו נסתיימה ב-120, המשטר החדש התחיל לפרסם אותו מרד של ראשית תקופתו של קרל כמרד גדול, הוצאו בולים ואפילו נקבע יום אחד כחג מרד הקומונרוס. אותו דבר יקרה גם בגרמניה. עם המלכתו של קרל החמישי פורץ מרד בגרמניה שנקרא הבאונקרינג, מלחמת האיכרים. שיהיה למעשה המרד הגדול ביותר עד מהפכה הצרפתית.
את ההתקוממויות בספרד ובהולנד אני יכולה להבין, כי זה עמים שמתקוממים על שליט זר שלמעשה שולט עליהם. למה בגרמניה יוצאים נגד קרל החמישי?
מפני שהייתה גם חברתית, לא גם בעיה שלטון. העיקרים העלו את הסיסמה של קומוניה, כל מה ששייך לנו חייב להיות לכולנו.
כלומר, זה מרד בשיטה הפאודלית.
כן, מאוד מעניין שכאשר קמה הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית הקומוניסטית במאה ה-20, הם הוציאו בולים עם הדמויות של אותם הלוחמים נגד קרל החמישי.
כלומר, גם הם עשו שימוש במרד ההיסטורי כדי להצדיק את הקיום העכשווי.
כן, וזה מאוד מעניין שהעבר שולט בעתיד ובהווה.
אבל המרד הגרמני הזה לא מצליח.
לא מצליח, אבל הדעה היא שזה היה הקוממות העממית הגדולה ביותר עד המהפכה הצרפתית. ואז פתאום בגרמניה מגלים שתינוק לא יודע לדבר.
שתינוק לא יודע לדבר?
כן.
זה גילוי מפתיע מאוד.
אבל אם לא יודע לדבר, אז איך הוא יכול להישבע על עקרונות הדת? ואז קמה תנועה של אנאבפטיסטים.
נגד ההטבלה.
כן, נגד הרצון להעביר את הדת הנוצרית, אלא יש להמתין עד שהאדם יהיה מבוגר ויבין, אז הוא יכול לקבל דת חדשה.
בוא רק נסביר. המנהג הנוצרי המקובל עד אז, ובהרבה מאוד מקומות עד היום, הוא שכשהתינוק נולד, עורכים טקס שבו הוא מוטבע לדת הנוצרית, הוא מקבל עליו למעשה את עיקרי הדת.
קבל תינוק. ואז האנאבפטיסטים שאני מדבר עליהם בגרמניה מגלים שיש להמתין עד שאדם יהיה מבוגר. והם הופכים ביותר ויותר רדיקליים, שמאלים. עד היום כל מי ששמאלי באירופה רואה באותם העיקרים של המאה ה-16 אבות רוחניים.
אבל איך מתנהל הקשר בינם לבין הפרוטסטנטים? כי יש פה בעצם שני זרמים שכופרים בנצרות, אבל מזוויות אחרות.
כן, אבל עד הסוף הדת הפרוטסטנטית כולל כל מי שמתנגד לקתוליות.
אז גם האנאבפטיסטים נכנסו לתוך כן, הזרם הפרוטסטנטי.
בדיוק. הם קיימים גם עצם היום הזה, אבל הם דת מיעוט.
קארל מנסה להתמודד עם הזרמים האלה. אמרנו שהלותר הוא חס ואפילו נתן לו מעין כתב חסות.
אני רוצה להגיד לך שהיו אנשים שאמרו לקארל לפגוע בפרוטסטנטים, והוא טען שהוא נתן כתב חסות שהוא לא יכול, אבל למעשה הוא לא יכול בגלל הכוח הפיזי, כי אילו הנסיכים הגרמנים היו מתנגדים, ואילו היה מאפר את ההתחייבות שלו, הם היו קמים נגדו, אז הוא ויתר, והוא בזה הוא הוכיח חוכמה פוליטית שהייתה חסרה לו בתחומים אחרים.
אבל אם אתה מנסה לסכם, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, אם היית מנסה לסכם את מורשתו של קארל החמישי, אז קודם כל אני מבינה ממך, פוליטיקאי מקיאווליסט יודע למפות את האינטרסים ולפעול לפיהם.
לפי דעתי הוא לא מקיאווליסט הספיק. למשל, אם למעשה הוא הסכים שהאימפריה תחולק בין אחיו לבנו, הוא לא מקיאווליסט. המקיאווליסט היה טוען שיש רכז מקסימום של כוח.
לשמור את כל הכוח באותן ידיים.
כן.
אבל הוא אמר בטח, אני כבר עוזב, הולך לבלות את חיי בספרד, יש לי שיגרון, מה אני צריך להתעסק בה? שהם יריבו בינם לבין עצמם.
כן, אבל זה נכשל במבחן המקיאווליסטי.
לפני שנמשיך, כמה פרטים על לותר עצמו?
לותר, אני אמרתי לה ש-2007 גילו פתק של המזכיר שלו, אז אם בצדות תקופה היה לו מזכיר, סימן שהיה לו עמדה מסוימת. אם כי הוא היה נזיר פשוט, אבל בעל השפעה רוחנית עצומה.
מאיפה הוא מגיע?
הוא נזיר גרמני, ואיכשהו בודק את העקרונות הנוצריים.
אבל הוא התחנך בממסד הנוצרי.
כן, בהחלט, בהחלט. אבל הוא היה מאוד מאוד פעיל וחכם, ואז הוא הוזמן על ידי הקיסר מול נציגי כל המעמדות בוורמס. כולם אומרים לקיסר, תסור אותו, תהרוג אותו, תחסל אותו. אבל קיסר אינו נעשה זאת. קודם כל, מפי דעתי, הוא פחד מן המרד הגרמני.
כן.
ככה. אבל לותר מופיע מול הקונגרס של כל המעמדות בוורמס, ואומר, זה מה שיש, אחרת אני לא יכול שאלוהים יעזור לי. בזה הוא שם קץ לכל ניסיון להשפיע עליו, לשחיד אותו, לקנות
כלומר,
אותו.
כלומר, הוא אמר, זאת האמת שלי, איתה אני הולך, ושום דבר שתעשו לא יוכל להסיט אותי מדרכי.
כן, עד היום אומרים, כשהנסיכים הגרמנים היו חייבים אז לאסור אותו ולשים קץ, אבל הם לא העיזו והם לא רצו.
אנחנו יודעים אבל מה היה הרגע המכונן שהוליד אצלו את המהפך המחשבתי הזה?
זה הוא פשוט התפלל והגיע למסקנה שאין הצדקה בתנך. מפני שהסיסמה שלו הייתה רק כתבי הקודש, סקריפטורה, ושום דבר פירוש נוסף ותוספות הוא לא מקבל.
כלומר, הוא בעצם אמר, הממסד הדתי הנוצרי לקח את כתבי הקודש המקוריים, הוסיף להם פרשנות משלו לצרכיו, ואת הפרשנות הזו אני דוחה.
איפה יש בתנך אינדולגנציות? איפה כתוב שאפשר...
אינדולגנציות כתבי מחילה.
כן, על ידי כסף אפשר לבקש את הסליחה של אלוהים. זה לא קיים.
אבל הוא לא חשש לבטא את הדברים האלה, כי הרי אנחנו מדברים על עמדה שהיא, זה לצאת נגד הגוף הכי חזק שהוא עצמו משתייך לו.
הוא עמד מול הקיסר, מול כל אלה שהתכנסו בוורמס, נציגי האימפריה, ועמד. וזה יש להעריך, שזה היה עקרוני לדעותיו. ועוד משהו שיש לציין, משהו משמח. הוא היה נזיר. והנזירים והנזירות אינם מתחתנים.
כן.
ואז לותר חשב, אני הוכיח שאני מאמין בעצמי ולא בכל מיני עניינים קתולים. הייתה בחורה יפה בשם קטרינה פון בורה, שהייתה נזירה. ואז הוא שכנע אותה לגמור עם הנזירות, והם התחתנו.
והם התחתנו?
כן.
אז הוא לא רק כופר בדת הנוצרית ועקרונותיה והיכולת של הכנסייה לקחת כסף המאמינים. אל תגיד נוצרית. הקתולית,
כן.
הוא גם מונה אולי מאוד שיקולים.
הוא בן אדם.
אז יכול להיות שכמו הנרי השמיני, שבסך הכל רצה להתגרש ולשאת אישה אחרת, כל הרפורמציה הפרוטסטנטית נולדה מהצורך של לותר לממש את אהבתו לנזירה היפהפייה?
לותר התחתן פעם אחת, לא שש פעם.
שעה היסטורית. קרל החמישי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על תנועת הרפורמציה בגרמניה של המאה ה-16. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב, עידו מרקוביץ', דור אבידן וטל יוגב. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים יוהן סבסטיאן בח, מרק אנטונין שרפאונטיה, דיאגו אורטיז, וירג'יליאנו אורליו, ג'ובאני פלסטרינה, גיאורג פרידריך טלמן וז'אן בטיסט מורן.